התחלנו פעם קודמת את סוגיית כבוד אכסניה. תודה רבה. אנחנו בעמוד 386, פסקה ש"ד. אז דיברנו על היחס בין כבוד אכסניה לכבוד תורה, ומדוע כשהגמרא מתארת שפתחו כולם בכבוד אכסניה ודרשו, מדוע רבי יהודה פתח בכבוד תורה, ושלושת החכמים האחרים פתחו בכבוד אכסניה. אז אמרנו שהיחס אל האכסניה הפיזית, כלומר, כשאדם מתארח אצל אדם, אצל משפחה, במקום וכו', אז הוא יכול להתייחס אל מקום האירוח או למארח בשני אופנים. או שהאירוח הוא אירוח טכני, פיזי, חשוב מאוד, המארח דואג לאורח, הוא צריך להגיד לו תודה רבה, ברור. אבל יותר עמוק מזה, שבעצם האורח עצמו הוא בחינת שכינה. גדולה הכנסת אורחים, כמו שדיברנו, מהגבלת פני השכינה. כלומר, אותו האורח הוא השכינה. ולכן הוא לא רק מקבל את האורח הפיזי, הוא מקבל את האורח הנשמתי, הרוחני. ולכן היחס שלו אל האורח הוא יחס אחר. לא בגלל זה, לא שבגלל זה הוא לא מטפל בצרכים הפיזיים שלו. לכן, כבוד תורה זה כבוד אכסניה. כל הדברים האלה, ועוד אמרנו בפעם הקודמת, עוד לפני שנכנסנו כאן לעין היה. אבל אנחנו לומדים עין היה, אז אנחנו בעמוד 386, עין היה ברכות ב', 386, פסקה ש' ל' ג'. פתחו כולם בכבוד אכסניה ודרשו, פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום, בכבוד תורה ודרש. נקרא את הפסקה הזאת, ואחרי זה נחזור מההתחלה, ננסה לדקדק אולי. מתוך שהנטייה לאחת הקצוות אינה נכונה, על כן ראוי לחבב יישובו של עולם והעוסקים בו. מתוך שעל ידם יוכלו להחזיק מעמד תלמידי חכמים, מאירי אור התורה. ולמען הרם את ערך התורה עצמה מצד אורה וקדושתה בלב עוסקיה, לבל ייתן ליבם לפרוש גם הם לעסוק בדרך ארץ ולהסתפק בהחזקת ידי אחרים, צריך לדרוש בכבוד תורה. דברים חשובים, האמת שאפשר לקחת את השורות האלה, לדבר עליהם עד סוף השנה ולא נפסיק, ולא נספיק. הנטייה ליישוב העולם צריכה להתעורר על פני או על פי הנרדפים והחלושים, שעלולים להיות נוטים מצד קשי יומם או קשי יומם אל קצה המיאוס בענייני העולם. שימו לב, יש כאן חשבון שלם. על כן, ראוי להעריך את ערך חישובו של עולם כשמוצא את תעודתו וצירוף התורה המתקיימת על ידו. זה צד אחד. ולעומת זה, המוצלחים, שזכו גם, המוצלחים, כלומר ביחס לאותם נרדפים וחלושים, המוצלחים שזכו גם לשלוות עולם הזה, יוכלו להימשך אחרי עסקים חומריים של עושר וכבוד, לכן ראוי להם לחזק נפשם ונפש בני גילם ביתרון התורה ורוממותה. ממש זה הפוך על הפוך מה שחושבים. על כן, ביות אז בעת הרעה היא ששלטה רומי בעברת זדון על ישראל, כאן סופר במסכת שבת, כלל החכמים נרדפים, כמו למשל רשב"י וכו', דרשו דווקא בכבוד אכסניה, ולא בכבוד תורה. מדוע? לעורר ליבם לאהבת הבריות ומניעת ההתרחקות מאנשי המעשה ובעלי הרכוש. ורבי יהודה, הוא ספציפית, שהתעלה לגדולה על פי המלכות, שהוא כידוע ראש המדברים בכל מקום שבמחלוקת המשולשת שם, בין רשב"י, רבי יהודה ורבי יוסי, אז הוא אמר, כל מה שעשו, עשו לטובתנו וכו', לכן העלו אותו הרומאים ומינו אותו לראש המדברים, כלומר דובר הממלכה של הרומאים. אם כך, ורבי יהודה שהתעלה לגדולה בניגוד לרבי יוסי ששתק ורבי שמעון שגינה, ולכן הוציאו עליו גזר דין מוות ואז ברח לבית המדרש ואחרי זה למערה וכל הסיפור, ורבי יהודה שהתעלה לגדולה על פי המלכות, ראה ראשית לו לחבב ביותר את הצד הרוחני, את אור התורה עצמו. מדוע? לבל יימשך במאומה אחרי גדולתו וכבודו מעמלה של תורה כרגע, כי כל חפצים לא ישבו בה. ערך הכרם היה גם כן מכוון, זה במקרה בן דוד של אשתי. ערך הכרם, כשהוא בא לבקר אותנו אנחנו שומעים את התרועה ככה, הכל היה. ערך, דרך אגב, טוב, אחרי זה, זה קשור לסוגיה הזאת. הוא אלוף הארץ בגרוף, באתלטיקה וכמה דברים. זה הצד הפיזי, זה קשור לעניין הזה. ערך הכרם היה גם כן מכוון נגד האכסניה, המחזקת את התורה וגופה של תורה. כן העניינים העיוניים והדעות שהם שורשי התורה, נשמתה ואורה, מיוחדים לכבוד תורה והמעשים הם האכסניה של תורה. שלא ימצאו הדעות מעמד בטוח קיים, כי אם על ידם. טוב, האמת שהפסקה הזאת היא באמת פסקה יסודית, אפשר לקחת אותה להרבה, הרבה צדדים, ואולי צריך לקחת אותה, ננסה ככה לראות איזשהו היקף ראשוני לפחות, ולהבין את הדברים. משפט ראשון, או החלק הראשון של המשפט הראשון, מתוך שהנטייה לאחת הקצוות אינה נכונה. רק זה צריך לדבר שנה שלמה. אנחנו חיים בעולם, אם נדבר בסגנון המהר"ל, אנחנו חיים בעולם משולש. עולם שיש בו שני קצוות באמצע. נכון? המשולש, השלישיות של המהר"ל, זה בעצם, אומר המהר"ל, יש, העולם שלנו מבחינת שלוש, תכף נראה כמה הצדדים שלו, יש בו שתי קצוות שכל נטייה אל הקצה היא בעצם נטייה שלילית, כי יש בה יתר ממה שצריך, זה הקצה נקרא לו החיובי, שהוא יותר, או יש בו חסר מה שצריך, זה נקרא לו הקצה השלילי, ונקודת האמצע היא בעצם הנקודה המחברת בין שתי הקצוות. כלומר, האמצע, אני אומר עכשיו משפט עקרוני, האמצע זה לא פשרה בין שני הקצוות, כפי שחושבים אנשים. האמצע זה כולל את שני הקצוות, את שתי הקצוות. כלומר, מידת האמצע של הרמב״ם זה לא איזה פשרנות. מידת האמצע של הרמב״ם היא כוללת את שתי הקצוות. ניתן דוגמה פשוטה שאנחנו מזכירים תמיד, כי זאת אולי הדוגמה הטובה ביותר. אם אנחנו אומרים שבכל מידה, אם אנחנו עכשיו על מידות הנפש, בכל מידה יש יתר וחסר, והמידה שהיא אב המידות אומר הפה ליועץ היא מידת הענווה. תכף תבינו למה אני מצייר אותה פה, למרות שאני צריך לצייר אותה בצד האמת. פה, ענווה. היתר של מידת הענווה היא גאווה. החסר של מידת הענווה היא שפלות רוח. ענווה שהיא אצל תלמיד חכם שמינית שבשמינית, כלומר נגיד דבר לא נכון רק כדי להסביר. זה לא נכון מה שאני אומר, רק כדי להסביר, 1:64, אז מידת האמצע הכוללת את הגאווה ושפלות הרוח, כלומר, הרבה הרבה שפלות רוח וקצת גאווה, עוד פעם לחשבון הלא נכון, 63:64 שפלות רוח ו1:64 גאווה, הכולליות של שתי המידות, של שתי הקצוות, נקראת ענווה. דרך אגב, בסוגריים הרווחנו פה עוד משהו, שמידת האמצע היא לא אמצע גיאומטרי. לא לטעות בזה, כלומר זה לא שכל מידה היא בדיוק באמצע. כן, זה לא נקודת המרכז של העיגול, שממנה כאן הרדיוסים אל ההיקף, שווים לכל נקודה. זה ודאי לא נכון. אלא כל מידה יש לה את האמצע שלה. אז אם כן, אפילו מידת הענווה, שבה אנחנו צריכים לנטות כמעט ממש עד שפלות הרוח, האמצע הוא לא אמצע של פשרה. האמצע הוא אמצע שהוא כולל. כלומר, בעולם שלנו אנחנו חיים בעולם שיש בו שני קצוות ואמצע. ולכן האמצע הוא כולל את שני הצדדים. עכשיו למה חשוב להסביר ככה? כי אם אנחנו אומרים שהאדם צריך להיות באיזשהו מקום שהוא קצה, או נגיד שהאמצע הוא בעצם פשרה, כלומר לא קצה הזה ולא הקצה הזה, אלא משהו שהוא לא זה ולא זה, ולא גם זה וגם זה, זה אומר, באופן עקרוני, פילוסופי, זה אומר שאנחנו לא מסוגלים לגלות צד אחד של הבורא. הרי הבורא מתגלה בגאווה והבורא מתגלה בשפלות רוח, אז אם אני מגלה אותו רק בצד אחד, או פשרה של שני הצדדים, זה אומר שאני לא מגלה אותו. לכן האמצע זה לא פשרה. אמצע זה כולליות של שני החלקים. לכן העולם שלנו הוא עולם שנברא על ידי זה שיש בו יתר וחסר, זה כוון הקצוות, ואנחנו צריכים לגלות בכל דבר את האמצע שבו, כלומר את שני הצדדים, אבל לפי המינונים האיכותיים והכמותיים המדויקים. זה נקרא אמצע. זה ברור? לכן דרך אגב, היהדות היא יהדות משולשת, להבדיל אלף אלפי הבדלות מהשילוש. היהדות היא משולשת. התורה, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, התורה היא תורה משולשת, תורה נביאים טובים, שניתנה לעם משולש, כהנים לנביאים ישראלים.
זה מה שנקרא במטרה.
שניתנה, זה שבת. שביום השלישי וכו', שניתנה על ידי האיש המשולש, אהרון, מרים ומשה, שניתנה בחודש המשולש, ניסן, אייר, סיוון, וכו'. לא סתם למשל חזקה בהלכה זה שלוש שנים. כלומר, הנפקא מינה של השלישיות הזאת,
נפקא מינה עקרונית. למשל, העולם שלנו הוא 6,000 שנה, וגם הוא מחולק לשלוש. 2,000 תור, 2,000 תורה, 2,000 משיח. זה שאנחנו עומדים בשלשות בצבא, זה מתחיל באיזשהו מקום. ואיפה הגענו למספר שלוש? לא, באמת. כי העולם שלנו הוא בחינת שלוש. לכן, לממש, אם אפשר לומר, איזושהי מציאות בעולמנו, מה שנקרא חזקה בהלכה, זה דווקא שלוש שנים. כי אתה לא בקצה הזה ובקצה הזה, אתה באמצע. ולכן אומר המהר"ל, נקודת האמצע, אם היא פה, היא בעצם נקודת השלוש, היא בעצם הנקודה האמצעית שמחברת את הנקודה הזאת עם הנקודה הזאת, ואז הגענו לנקודה השלישית. זה שלוש. לכן, היות ועולמנו, אני מסכם, יש הרבה מה לדבר על זה, רק אני מרגיש ככה שדיברתי בראש הפרקים. היות ועולמנו הוא עולם שצריך להכיל את כל הצדדים, קרי, אנחנו צריכים לגלות קידוש השם בכל הרבדים, בכל הצדדים, בכל הכוחות, אנחנו חייבים להיות שייכים אל האמצע שהוא השלוש. בבקשה, כן.
כן.
מה קובע את הנקודה הזאת? דברים בדידואל?
התורה וחכמים.
אבל זה לא, אין סקאלה כזאת.
אתה עכשיו שואל שאלה אחרת. מהי הסקאלה? זה מה שאנחנו ננסה למדוד למשל בדרכי האמורי. בסוגיית דרכי האמורי ננסה למדוד מהי הסקאלה של מידת האמצע. בואו נדבר במילים אחרות קצת יותר, נקרא לזה מוסריות. איך אני חי? על פי היושר האלוקי. ישרות מה שקוראים. איך אני חי ישר? ולא אקום. בין אם אני אקום לחומר או בין אם אני אקום לרוח.
אבל אני צריך רק להבין אם זה גדר אובייקטיבי או זה גדר אינדיבידואלי.
אני לא הבנתי את השאלה, כי את השאלה הזאת יכולה להתפצל לעשר שאלות לפחות מה שאתה עכשיו אמרת. אתה שואל ביחס לאדם הספציפי?
אני אומר, אם זה שטנץ כזה שכולם צריכים...
הבנתי. יש אמצע שהוא אמצע כללי לכולם, ויש אמצע שהוא אמצע ייחודי לכל אחד. אתה יודע על מה מדברים? למשל, האדם הוא כלול משני כוחות הפוכים, שמיים וארץ. נו, אז האמצע שלו זה השמיים וארץ. המפגש בין הנקודה נקראת שמיים לנקודה נקראת ארץ, זה נקרא אדם. בקיצור, המפגש בין האינסוף שבו לסוף שבו. כלומר, בין הנשמה שבו לשכל נפש גוף שלו. המפגש בין שניהם נקרא אמצע. רופא כל בשר הוא מפליא לעשות, אומר הרמ"א, קושר דבר רוחני ודבר גשמי. הנה, נקודת האמצע. אני אפשר לומר, האדם הוא אמצע הבריאה. כי הוא זה שכולל גם את הצד השמיים וגם את הצד הארצי. דרך אגב, לכן אור החיים הקדוש, אם אינני טועה, בפירושו ה-20 לפסוק א' בספר בראשית, פרק א', אם אינני טועה, אומר שהפסוקים המתארים את בריאת העולם הם רומזים לבריאת האדם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, צד שמיים היא באדם וארץ באדם. והארץ הייתה תוהו ובוהו. כמעט הגענו לתוהו ובוהו. והארץ הייתה תוהו ובוהו. וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים יחפתה על פני, ואומר אלוהים יהיה יור. זה הנשמה, זה התורה. טוב, מהלך שלם שם. האדם הוא היצור, האדם הוא היצור היחידי, כפי שחז"ל אומרים במדרש בראשית רבה, שביום הראשון הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים, ביום השני את ה... כל יום הוא ברא משהו אחר, וביום השלישי אחד מהצדדים נעלב, רגע, אם ככה, אז אחד כבר, כן, הרי זה איזוגי. כן, אז היום, אז מה יהיה ביום השביעי? אמר הקדוש ברוך הוא, נברא ביום השישי האדם שכולל שניהם. זהו. טוב, זה סוגיות ארוכות, הסוגיות האלה, סוגיות שלמות. בכל אופן, אנחנו חיים בעולם, שבו, אני אשתמש אולי במילים של עניה, בו אנחנו צריכים לגלות את אחדות הבורא. יותר מדויק אולי, אחדות הבורא במידותיו. כלומר, אנחנו, הקדוש ברוך הוא מעל המידות, לא מידות במובן המוסרי, אלא מידות במובן של מדידה, של גבול. הקדוש ברוך הוא אינסוף ברוך הוא מעל המידה, אלינו לעולם שלנו מתגלה במידות, כלומר, הוא מתגלה בכל מיני צינורות או בכל מיני צדדים, שכל צד הוא מדוד באיזשהו גבול, באיזושהי מידה, מה שאנחנו קוראים שם אלוהים, לכן אלוהים ברבים, ולא בלשון יחיד, כי הוא מתגלה בהרבה צדדים, והתפקיד שלנו זה לגלות את הערך המיוחד של כל מידה לפי המדידה שלה. ולכן אם אנחנו מגלים את כלל המידות, אז אנחנו מגלים את הבורא בכלל מידותיו. אז התכונה של ישראל, אני יודע שאני פה מנפץ את זה משהו, התכונה של ישראל זה לא רק בישנים רחמנים וגומי חסדים, התכונה של ישראל זה עקשנים, קנאים, אנשי עורף, ממלכת כהנים, כהנים וקנאים, משנה בסוטה, חוצפנים, לפחות בתקופה שלנו, ועוד כמה מידות, מה שהרב קורא קשות. וכאן יש מחלוקת שלמה עם הנצרות, נעזוב את הנושא הזה. בכל אופן, זה שאנחנו אומרים שהעולם שלנו הוא עולם של אמצע, זה לא אמצע של פשרה, אין ברירה, כבר חובר העולם כזה מוגבל, אמצע. העולם שלנו הוא עולם שבו
הקודש האלוהי צריך להתגלות בכל הצדדים שלו. הכולליות שבו, ואז אנחנו עוצרים קידוש השם. עד לאן זה מגיע, האמצע הזה? עד לאן זה מגיע? עד מה שרב צודאי מסביר על מאמר בתלמוד הירושלמי, הזכרנו אותו הרבה פעמים, גדול קידוש השם מחילול השם. ישאל הרב צודאי, הרגע, מה, צריך להגיד את זה? ברור שגדול קידוש השם מחילול השם. אלא המם הזאת זה לא מם היחס, זה מם המקור. אמר הרב צודאי, יש שתי מדרגות של קידוש השם בעולם. יש קידוש השם במטרה, שהוא צומח דרך קידוש השם, בדרך. זה קידוש השם אחד. כשהדרך היא קידוש השם וגם המטרה קידוש השם. אבל יש קידוש השם שצומח דרך חילול השם. איך הקדוש ברוך הוא יכול לצרף בסוף לקידוש השם, לקידוש השם האחרון, דרך כזאת שהיא באמצע חילול השם? איך יכול להיות שתהליך הגאולה שלנו עובר כל כך הרבה תסבוכים וסיבוכים ובעיות וצרות ונזקים? בסוף התברך גם החילול השם הזה, החלל בהופעת השם, היה קידוש השם. עד לאן הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות בכל הצדדים, שאפילו חילול השם יצטרף לקידוש השם. עד כדי כך. גדול קידוש השם מחילול השם. גדול קידוש השם הצומח מתוך חילול השם. מאשר גדול קידוש השם הצומח מקידוש השם. לא שאנחנו צריכים ליצור חילול השם. אבל אם זה נוצר במציאות, אנחנו יודעים שזה גם מה שמצטרף בתוך החשבון הזה. אז גם לשם מגיע מידת האמצע. אז הנטייה לקצוות היא לא טובה, גם פה. עד כדי כך זה מגיע. טוב, זה נושא שלם, אנחנו יכולים באמת לדבר על זה כל השנה. אבל כל עבודת המידות היא פשרה ומיצוע. לא להיות קמצן ולא להיות פזרן. טעות חמורה. מחילה מאליעזר היקר. זה לא פשרה ומיצוע. המיצוע הוא כולל, הוא לא פשרה. זה בדיוק הטעות הפטלית של החברה המודרנית שרוצה לעשות שלום בין עמים, על ידי שהיא חושבת שכל עם יקווץ קצת את עצמו, בסוף נגיע לפשרה. ומה קורה לכפי שהוא מתכווץ? קופץ! ברוך השם, הקדוש ברוך הוא האיר את עינינו אחרי 10 שנות אוסלו ארורות. שהנה, הקפיץ קפץ.
היום הודיעו באמת, היום העדשות הודיעו באמת שטעו.
הודיעו?
כן, כן, בשבע בבוקר זה הודיעו.
שמה?
איזה אורץ?
הגירוש, אנחנו מדברים על לפני הגירוש, אנחנו מדברים על אוסלו. מי אמר את זה? מי אמר בחדשות?
נפצעו 70 חיילים.
שמואל כבר שאין יודע אתם.
נפצעו 70 חיילים? שיהיו בשורות טובות, איפה שניים? טוב, סליחה שאני אהיה רגע קצת זה. כתוב בספר בינן עולם, שכתב אותו, אם אינני טועה, המשגיח מישיבת פונוביץ', שלא יהיה אדם, כתוב ממש בהתחלה, שלא יהיה אדם ממבשרי החדשות בבית המדרש, כדי לא לפגוע בלימוד התורה. לא שאנחנו חס ושלום מנותקים מהמציאות, אבל נחזור אלינו, כי זה קצת מאזן אותנו. אז בואו לא נהיה ממבשרי החדשות בבית המדרש. לכן, אבל לא כך הרמב״ם כותב בהלכות דעות, לא. זה לא מה שכתוב בהלכות דעות. זה מה שכבודו הבין בהלכות דעות. זה לא מה שכתוב שם. ליישב סכסוך זה כל עם אומר מי הוא, ואז יוצרים את הסדר הנכון בין המי הוא של שניהם. זה פשרה? אתה הגעת לגשש עכשיו. אתה תיקח את הכבל, אני אקח את השקע. ממש לא. רבותיי, ההערה שנדב אומר היא הערה חשובה. היא הערה חשובה. הרבה זוגות, לצערנו הרב, חיים בצורה של כך ותן. יש מדור כזה, פעם בעיתון היה כזה, מדור אולי קיים עדיין. כך תן. אתה כך ואני אתן. כלומר, הפוך. אני אקח ואתה תיתן. עושים איזשהו חוזה. זה נורא. מה, ככה אתה רוצה לחיות, חס ושלום? לחיות באיזה מין חוזה, יש גם חוזה. נכון, ודאי, לפני כן עושים את זה. מה, אנחנו חיים חיי זוגיות של כך ותן? מה זה כך ותן? זה לא אני ולא אתה. אני אבוא לעזור לך בסדר ב6:30 בערב מהישיבה, ואת תשחררי אותי לדף יומי ב9. כך תן. לא. שנינו צריכים לטפל בילדים ב6:30 ואת הנציגה, ושנינו במרכאות צריכים ללמוד דף יומי ואני הנציג. זה בית שמיים וארץ. אתה יודע איפה זה מתפרץ? בתפילות ראש השנה ויום כיפור. תפילות הן נוראים. איפה מקומן של נשים בתפילות האלה? היה לי רב, הרב דויטש זכר צדיק לברכה, נהרג אחרי זה בתאונת דרכים, הוא ושלושת ילדיו נהרגו בתאונת דרכים.
היה תמיד אומר לנו בישיבה. כל המשפחה צריכה להתפלל ביום הכיפורים, בראש שנה ביום הכיפורים, וכל המשפחה צריכה לטפל במשפחה. אשתי ואני עשינו חלוקה. את מטפלת בשביל כל המשפחה, כלומר גם בשבילי בילדים, ואני מתפלל בשביל כל המשפחה, גם בשבילך. איזה גבורה של אישה לעמוד בזה ולחיות ככה. לחיות ככה, לא להגיד, טוב, אין לי ברירה, מה נעשה? לא, יש הבדל בין חלוקת תפקידים שזה לא אני ולא אתה, לבין שנינו ביחד, רק עכשיו בוא נראה מי הנציג של זה. לא, זה הבדל, זה לא עוד פעם, זה לא סמנטיקה, אנחנו לא מדברים עכשיו בכאילו. זה מדרגת חיים. כששאלו, אמרנו אלף פעמים, כששאלו את רבי אלעזר בן עזריה, אם אתה מוכן להיות ראש הישיבה, את מי הולך לשאול? את אשתו. למה? כי להיות ראש הישיבה זה לא אני, זה הבית. אז בוא נראה מה הכוחות של הבית. אם לבית אין כוחות, אז מה אני אגיד? כן? ברור שלא. זה לא קשור, אנחנו צריכים לגלות את הביחד. כל מי שיצא פעם אחת עם בחורה נחמדה, גילה, שמה שהיא מחפשת זה להיות ביחד. את הביחד הזה. אי אפשר להסביר אותה ביחד הזה. לא אתה ואני. אפשר להדליק את המזגן במחילה? לא עובד. ביחד זה רמה אחרת לגמרי. ביחד זה רמה אחרת של קשר. זה ללכת לאותו כיוון, וכל אחד עכשיו באותו הכיוון הכללי מתמקד ב... נקודה אחת, אבל הוא יוצא לנקודת המוצא, הוא יוצא לנקודה הזאת מתוך נקודת המוצא שלה ביחד, זה משהו אחר לגמרי. זה לא כך ותן. זה לא כך ותן. רבותיי, התפזרנו. שאלה. אליעזר לא מתייאש. אם כן, איך לגלות במציאות מידה שאסור שתופיע באחד מקצוותיה בלבד? זה בדיוק, בדיוק בשביל זה בנו לעולם. פוליטיקה ברמה הכלל אנושית, פוליטיקה זה בדיוק מה שהיא באה לעשות, היא אמורה לעשות. פוליטיקה זה לא אמנות האפשר כפי שחושבים. פוליטיקה זה צריך להיות אמנות הנכון, אמנות האמת. זה הפוליטיקה, שאלו את הרב ציודה אם רבנים צריכים לעסוק בפוליטיקה, אז הוא אמר רגע, אם לא רבנים אז מי יעסוק בפוליטיקה. לא אמרנו עכשיו שרבנים צריכים להיות פוליטיקאים, אבל רבנים צריכים להביע עמדה, ולהכריע שהעמדה הזאת תהיה בפועל. ברור. זה שיום פוליטיקה נפחה למילה גסה, זה נורא. לכן, איך לגלות במציאות? בשביל זה קיבלנו 100 שנה, 120 שנה.
למה שרב לא יהיה ראש מפלגה?
יכול להיות, הלוואי. אני כבר מצביע בשבילך בבחירות הבאות. לא, רבותיי, אנחנו נוגעים כאן בנקודה עקרונית. עוד פעם, מתוך שהנטייה לאחת הקצוות אינה נכונה, הרב לוקח את זה כנתון. עכשיו כשאני ככה קורא את זה שוב, זה מזכיר לי את ה... את הקושייה הראשונה בגמרא במסכת ברכות. מה אתה מתחיל ממתי קוראים את שמה? איפה בכלל למדת שצריך לקרוא את שמה? אתה מדבר על הזמן, רגע, מאיפה בכלל למדנו עיקר דין קריאת שמה? אותו דבר פה. יש דברים שהם ברורים. הגמרא עונה מה שעונה. ברור שלא צריך לנטות לאחת הקצוות. למה? כי זה סדר הופעת השם בעולם. למה? כי הוא רוצה שיהיה קידוש השם כללי, ולא נקודתי בקצה אחד. או בנטייה לקצה אחד שלא מאפשר את ההופעה של הקצה השני, או נטייה לקצה השני. לכן העולם שלנו הוא עולם של אמצע, לא של פשרה, של כולל. ולכן הוא כך מסובך. כן.
שאלה, למה אין לנו מנהיג?
למה אין לנו מנהיג? אני מוכן להצביע גם בשבילך.
שאלה? רגע, דרך התורה של הרב קוק.
נו, קדימה, תציגו מועמדים.
הוא צודק,
נו, מה אני יכול, תגיד לי דוד, מה אני יכול לקחת שאלה כזאת? תהליך. בוא, בעולם הזה זה תהליך כנראה. ואיך הרב מסביר הזה שרבנים וצדיקים יהיו עדיין אליעזר? מיוחסים בדרך כלל לכאלה שמקצינים במידות החסד, ההתמדה, החריצות או הסקפנות, ולא במידות הקשות. לא, כאן הוא נוגע בשאלה אחרת, זאת שאלה נכונה. כלומר, אם אנחנו צריכים להיות במידת הענווה כמשל, אז למה אמרה המשנה, הווה מאוד מאוד שפל רוח וזה נפסק להלכה בשולחן ערוך? תשובה, כי עוד יש לנו נטייה לגאווה באופן טבעי, אנחנו צריכים עכשיו לאזן את הנטייה הזאת על ידי עבודה קשה בשפלות רוח. אבל האמת, מה צריכה להיות? ענווה? טוב, אני מרגיש שאני חייב לפתוח את העניין הזה. אני אגיד את זה בעל פה. על המשנה במסכת אבות, הווה מאוד מאוד שפל רוח. מביא הרמב״ם את הסיפור הבא. וראיתי בספר חסידים, ראיתי באחד מספרי החסידים, וראיתי בספר המידות, על אחד החסידים שסיפר על עצמו. אז קודם כל מדובר על חסיד ולא על צדיק. כלומר, לא כל אחד מאיתנו במדרגה הזאת. אבל אני רוצה להוציא מכאן כמה דברים. שנשאל מתי היה היום ששימח אותך יותר מכל ימי חייך. אמר אותו חסיד במחילה מכבודכם. אמר אותו החסיד, אותו היום שבו נסעתי בספינה, ולא היה לי מקום במושבים בספינה. ומצאתי את עצמי, אני אומר את זה במילים שלו, מצאתי את עצמי בתא המטען של הספינה בין הארגזים והמזוודות. ובא איזה אדם עשיר אחד, וברוב חוצפתו פתח את מכנסיו, העיז וגילה את ערוותו עליי והשתין עליי. כך כתוב. רוצים שאני אקרא? אני מוכן לקרוא. אומר אותו חסיד, וכי נפשי, כך כותב, וכי נפשי, לא יכאיבני ביזוי אותו העשיר ההוא כלל וכלל. וזה היה היום הגדול ביותר בחיי. אומר הרמב״ם, רגע, עד לכאן הסיפור. עד לכאן הסיפור מספר המידות. אומר הרמב״ם, ואין ספק שזוהי תכלית מידת שפלות הרוח, יש חסר שם עוד, עד שיצא מן הגאווה. נו, ואז מה? ויגיע לידי הענווה. א', מה למדנו מהסיפור הזה? שהמטרה היא לא שפלות הרוח, אלא שפלות הרוח כדי לצאת מהגאווה. ב', מה למדנו? שזה ספר חסידים. לא אמרנו שאם השתינו עלינו באונייה, אנחנו ככה נגיב. זה חסידות. במחילה מקודם. זה חסידות, זה עוד פעם. אותם הגדולים שהולכים להקצנה במידות, הייתי אומר את זה ברמה יותר עקרונית, במידות הופכיות לנטיות הטבעיות של האדם. אם האדם הוא יותר כועס, אז הם הולכים ליותר סבלנות. אם האדם, או לא סבלנות, אפילו לא הייתי אומר אדישות, אבל על הדרך. אם האדם הוא נוטה לגאווה, אז הם הולכים לשפלות רוח. אם האדם נוטה לקמצנות, אז הם הולכים לפזרנות וכו'. כלומר, תמיד נטייה הפוכה לנטייה, כלומר, סליחה, תמיד התנהגות הפוכה לנטייה הטבעית שיש בנפשו של אדם, כדי לאזן את אותם המידות. הרב בממרי ריה כותב, שלא רק כדי לאזן את עצמם, אלא כדי לאזן את העולם. אומר הרב, ומה שמצינו חסידים וצדיקים גדולים שנוטים אל הקצה, זה סימן שיש מחלה בעולם. והם רוצים עכשיו לרפא את המחלה, אז הם מוכנים למסור את הנפש שלהם, לא להיות באמצע, כדי לרפא את המחלה של העולם. אני מרגיש שכדאי לקרוא את הדברים האלה. טוב, אם מישהו רואה גמרא עבודה זרה, וחוץ מזה, מאמרי ראייה. עמוד 235, אם אינני טועה, או 6, שאני טועה. 235. לפעמים אומנם אנו רואים שבעלי הרוחניות, צדיקי הדור, נוטים לנזירות ופרישות ומועסים בחומריות. יותר אפילו מללכת למידות האלה עד הסוף. אבל זהו סימן שבא קלקול בעולם. כלומר שהנטייה הטבעית של האדם תפסה יותר מדי מקום. ולכן אותם צדיקים מוסרים את הנפש להם בשביל כלל ישראל כדי לאזן את אותה נטייה בעולם. וכדי להתרפות מן הקלקול, לא של עצמם, שבעולם. בא קלקול בעולם, לא בצדיקים. וכדי להתרפות מן הקלקול, הם משתמשים בסמים חריפים. כמו אדם חולה שלוקח תרופה, אדם בריא לוקח אקמול? לא, אדם חולה לוקח אקמול. אבל זה, וכל זה כדי להתרפות מן הקלקול, הם משתמשים בסמים חריפים, שהבריא כמובן אינו צריך להם כלל. חוץ מזה, עוד תשובה באורות הקודש אומר הרב, שיש אנשים מיוחדים שלהם ראויה הנטייה לאחת הקצוות יתר מאחרים. למרות שהרמב״ם בעצמו, למשל, הרמב״ם בעצמו בשמונה פרקים, גם הלכות דעות, אבל בשמונה פרקים הוא מפרט את זה, שם הוא כותב שכל עניינן של המצוות זה לשים אותנו באמצע. כלומר, כשהתורה אמרה, תיתן תרומה כזאת וכזאת, בסדר גודל הזה, התורה ידעה את הנטייה הטבעית של האדם, הזנה אותו על ידי זה שהוא ייתן את התרומה בסדר שהיא אמרה, בגודל שהיא אמרה, ואם הוא נוטה יותר מזה, אז הוא יוצא מהאמצע. אז אל תהי צדיק הרבה. הרמב״ם מעריך בזה בשמונה פרקים. שהמצוות כבר שמות אותנו באמצע. זה לא שיש עולם הטבע ויש מצוות, עכשיו בוא נמצא את האמצע. לא. המצוות הן כבר המנגנון שמביא אותנו לאמצע. המצוות זה האמצע, אומר הרמב״ם. אז אם אני מחמיר במצוות יתר על המידה, לא בחומרה הנכון, לא בחומרות הנכונות, אני סטיתי מהאמצע. טוב, זה נושא שלם גם כן הנושא הזה. הקצה השני, זה קצה שאנחנו לא נוטים אליו. למה אדם נוטה יותר לשמר את הכסף שלו אצלו או לפזר אותו לאחרים? לשמור אותו אצלו. זאת נטייה טבעית. כן, בבקשה. אמרנו שני דברים, עניתי לו כפול. שיש אמצע כללי ויש אמצע אינדיבידואלי. גם אם אתה מכיר אנשים שהם אנשים שמידת הנדיבות אצלם, אפילו יותר אומר הפזרנות אצלם, היא יותר מצויה מהקמצנות. זה אחוז קטן מאוד באוכלוסייה. נכון או לא? כמה כאלה אתה מכיר? כמה אתה מכיר אנשים שהם יותר סבלניים עד כדי אדישות, המילה אדישות כאן היא לא נכונה, רק כדי להסביר, ולא כעסנים? כמה כאלה אתה מכיר? שזאת הנטייה הטבעית שלהם. באופן יחסי לאוכלוסייה, זה מעט מאוד. יש כאלה בעולם, לא אמרנו שלא. יחידים, יחידים. כדי לאזן את המחלות שלנו. רגע, עברנו עכשיו לשיעור מידות. זה לא הנושא, רבותינו. אליעזר. זה אליעזר מלמטה? אם כך, למשל, מה שאמר רבי, שזקף אצבעותיו ואית שלא נאמין העולם הזה כלל, לא הנהגה לכל אדם ובכל דור אל מצב של קיקול עולמי, לא הבנתי. דילגתי מילה, סליחה. זו לא הנהגה לכל אדם ובכל דור אלא במצב שיש קלקול עולמי בנהנתנות יתר? א', לא, וב', כן. אבל זה, בואו נעזוב, זה נקודתי השאלה הזאת. רבי זה, רבי הוא נשיא ישראל, יש לו, יש כבר מעט כלל ישראלי פה, לא פסק על שולחן עצמו וחזרת, מצד כבוד המלכות, זה כבר סוגיה ברמה אחרת קצת. טוב, זה, אבל יש עוד כמה הסברים לעניין הזה. האמת שהשאלה הזאת קשורה לעניין שלנו פה. אולי תכף נגיע לשם. בכל אופן, א', אז בואו נחזור. מתוך שהנטייה לאחת הקצוות אינה נכונה. הנטייה לקצה היא לא נכונה, כי ברגע שאנחנו נוטים לקצה, אני מסכם, ברגע שאנחנו רוצים לקצה, אנחנו מחללים את השם. כלומר, יוצרים חלל בהופעת השם שלא התגלה בקצה השני. כלומר, שלא התגלה בשתי הקצוות, כלומר, במידת האמצע. לכן זה לא נכון. זה לא נכון גם ברמה הרעיונית הפילוסופית, כמו שאמרנו כרגע. וזה לא נכון גם ברמה העובדתית, המציאותית, כי האדם הוא יצור אמצעי, הוא יצור של אמצע. ולכן ברגע שהוא נוטה לקצה אחד, ברור שהקצה השני יתפרץ מתישהו. זה פשוט. על כן, מתוך שהנטייה לאחת הקצוות אינה נכונה, על כן ראוי לחבב יישובו של עולם. והעוסקים בו. יש לנו נטייה לאנשים רוחניים, אנשים ערכיים, אנשים נקרא לזה דתיים בלשון של היום, יש נטייה ללכת אל הקצה הרוחני. לברוח, נקרא זה ככותרת, אל בית המדרש. להתנתק מהעולם. ולכן לא רק שהם מתנתקים מן העולם, אלא כל היחס שלהם אל העולם שמסביב, כמו למשל אותם האנשים שעוסקים בענייני דרך ארץ, הוא אצלם יחס ושלום, יחס מזולזל. מה אתה עושה? מטאטא רחובות. טוב, לא נורא. מה אתה עושה? ואנחנו לא מדרגים פה את המקצועות, כן? מה אתה עושה? נהג באגד. טוב, לא נורא. מה אתה עושה? יש לי חנות מקולת. טוב, לא נורא. מה אתה עושה? מדען לפיזיקה אטומית באוניברסיטה. טוב, לא נורא. מה אתה עושה? רמטכ"ל בצבא. טוב, לא נורא. אבל להיות היום רמטכ"ל זה לא מי יודע מה. וכו'. כל מיני תגובות כאלה. עכשיו, לפעמים אדם, הוא לא מעיז להגיד את זה. אבל זה מה שהוא חושב. וזה מה שהוא משדר לרחוב. אני רוצה לתקוף כאן איזושהי נקודה. אדם יכול לשבת בבית המדרש ולהרגיש שהוא יותר טוב מאחרים, וזה להיות איזה מין סנוב, להיות סנוב רוחני כזה, והוא משדר לאחרים שאני בבית המדרש, אבל אתם, זה חשוב, אבל לא כמוני. כן? יש נטייה כזאת. עד כדי כך, לאן זה מגיע? עד כדי כך, דברים קשים מאוד. שחכמי יבנה, הנה, חזרנו ליבנה. אותם החכמים של יבנה, אנחנו פה עסוקים בחכמי יבנה. אומרת הגמרא, מרגלה בפומיו דרבנן דיבנה. מרגלית בפיהם של חכמי יבנה. שם הגמרא מביאה כל מיני מרגליות בפיהם של חכמים. כלומר, איזה מרגלית, איזה מסר היה לכל חכם לומר לדור שלו, לתקופה שלו, לציבור שהוא הניג אותו. אז חכמי יבנה, מה הם אמרו? הנה, זה בדיוק הסוגיה שלנו, בדיוק הסוגיה הזאת. מרגלית בפיהם של חכמי יבנה, מה הם אמרו? לאותם הבחורים שנכנסו עכשיו לישיבה, כי הם עכשיו הכהנים הבכירים, כפי שראינו. שלב ב' של אחרי החורבן. אומרים חכמי יבנה, אני בריאה וחברי בריאה. נסביר לפי המהרש"א. אני מגלה את הבורא, אנחנו נקראים בריאה, כי אנחנו הופעת הבורא דרכנו. אני מגלה את הבורא והחברי מגלה את הבורא. איך? אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. אז הוא בלשון המרשה. אני בחור ישיבה, והוא איש הייטק, חקלאי. רמטכ"ל, מטטר רחובות, לא משנה מה. אז אני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתי בעיר ואני מלאכתי, והוא מלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו. אומר שם הרב, כשאדם משכים למשהו, זה מראה שהוא שייך לזה. נכון? כשילדים קמים בבוקר, זה קצת מסובך. אבל כשיש טיול באותו יום, אז הם משכים למלאכתם. נכון? אז ההשכמה היא מבטאת את היחס, את השייכות, את הזיקה לדבר. אז אני משכים למלאכתי, והוא משכים למלאכתו. אומרים חכמי אבנה, כשם שאני איני מתגדר במלאכתו, אני לא מנסה להיות אישי הייטק. כך הוא לא מתגדר במלאכתי, הוא לא מנסה להיות בחור ישיבה. מה, רגע, שנייה, בוא נתפזר שנייה. אז עוד פעם, אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר ומלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי ומשכים למלאכתו. כשם שאני איני מתגדר במלאכתו, אינו מתגדר במלאכתי. ושמא תאמר, חכמי אבנה לתלמידים, ושמא תאמר, אני מרבה והוא ממית. אני לומד 12 שעות בישיבה. אני לומד בעמקות כזאת של סדר עיון גמרא. והוא ממית, הוא לומד תורה, אבל דף יומי כשהוא חוזר מעבודה. אז כמה כבר הוא מספיק ובאיזה רמת עיון הוא לומד? הוא לא לומד אמונה פה בכיתת אמונה. אז שמא תאמר חכמי יבנה, הרי אנחנו יודעים שיכולה להתפתח כאן בתוך בית המדרש הזה שנקרא יבנה. יכולה להתפתח סנוביות רוחנית, לומר לחשוב שאנחנו יותר טובים מאחרים. שנינו, אומרים חכמי יבנה לתלמידים, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שכוון ליבו לשמיים. לא אמרנו שלא צריכה להיות תקופה ריכוזית שבה האדם יודע איך לצאת אל הממית הזה, איך לצאת אל השדה או להייטק או כל אחד ליציאות שלו. ברור שצריכה להיות תקופה בבית המדרש. אבל אוי ואבוי אם בית המדרש ייצור איזה מין סנוביות רוחנית ביחס למה שקורה בחוץ. גם בתוך בית המדרש עצמו יכולה להיווצר הסנוביות הרוחנית הזאת. אני חייב לומר עוד משהו. עוד משהו. שלמה, מי כמוך? הנה, יש לך ניסיון אתה יודע להגיד את זה. עוד משפט אחד. שמאי אומר, זה לא מקרה של שמאי ולא הלל. שמאי אומר, עשה תורתך קבע. אמור מעט ועשה הרבה, ועשה הרבה וכו', והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. והווה מקבל כל האדם. אחד ההסברים שאולי צריך להסביר את המשנה הזאת. אותו דבר. שמאי, זה לא הלל, זה שמאי. אני אומר שמאי, קפדן. מה אמר שמאי? עשה את תורתך קבע. אנחנו מכירים שני ביטויים מאוד דומים, אבל הם שונים. מצד אחד, אחת השאלות שאדם ישאל כשהוא יבוא לדין, זה קבעת עיתים לתורה. מול הביטוי הזה, עשה תורתך קבע. זה ביטוי שונה. מה זאת אומרת? קבעת עיתים לתורה, זה האם התורה שהייתה מחוץ לך, נקרא לזה באופן טכני, בספרייה, הנה פה, האם אתה קבעת זמן קבוע? יצרת על עצמך זמן קבוע, ככה לך בשכון ערוך בכמה מקומות. יצרת על עצמך זמן קבוע שבו אתה לומד תורה. את, דרך אגב, סוגריים, את, על פי המלבים, זה יותר מזמן. זמן זה טכני. את זה התוכן. אז האם אתה מבין שאת התוכן של החיים, אתה צריך למלות גם בקביעות בתורה. בקיצור, אם היה לך שעתיים ביום שלמדת תורה, שעה ביום 10 דקות, ביום 5 דקות, דקה, 10 שניות, היה לך את זה המון של אדם עסוק ויש לך צרכים, אתה עובד בפרנסה וכו'. ככה לך בשכון ערוך. שכל אדם מישראל חייב לקבוע את עם התורה ביום ובלילה. אפילו בין עשיר, בין עני, בין זקן, בין צעיר, אומר השכון ערוך, אפילו מטופל בבנים, חייב לקבוע את עם התורה. רק רגע, עוד משפט אחד, נכון. עוד משפט אחד. אז קביעות עיתים לתורה, המשפט הזה, הוא קביעות טכנית. האם באופן טכני, בתוך הלוז שלנו, תוך סדר היום, הייתה קביעות עיתים לתורה? כי אדם עובד, כאדם מפרנס, כאדם לא משנה מה. עכשיו, אחרי שהאדם קבע עיתים לתורה, שכאן התורה היא אובייקטיבית, התורה הזאת כידוע נהפכה לתורתך. יצרת את התורה שלך, ובתורתו יגיע שומם ולילה. עכשיו בא שמאי אומר משהו אחר. את התורה שלך שהגעת אליה, אם זה ברמת מינון הלימוד, כמות הלימוד, איכות הלימוד וכו', את התורה הזאת תתייחס אליה כקבע. 10 שעות אתה לומד, אתה עובד, שעה אתה לומד. אבל היחס הנפשי, המחשבתי, שיחס של קבע. אז עשה תורתך, אז קבעת עיתים לתורה, זה טכני. עשה תורתך קבע, זה תוכני. זה כבר תוכן, זה משהו אחר. אדם הגיע למצב שתורתו קבע, למרות שמבחינת לוח הזמנים, מספר השעות ביום שהוא לומד, אולי זה זמן מועט, רק אחרי שהוא באמת קבע עיתים לתורה. אם הוא לא קבע עיתים לתורה, איך הגיע למצב שתורתו קבע?
שיש לו קביעות, הוא רואה את התורה כדבר הכי קבוע. דרך אגב, גם זה נפסק לרחב השפנאות, שיהיה מלאכתו הרי ותורתו עיקר. וזה לא משנה כמה שעות, זה משנה מה היחס הנפשי שלו, מה היחס המחשבתי שלו. אז אם כן, עשר תורתך, הקבע זה המציאות שאדם יצר את תורתו. אומר, אומר, אומר שמי, אבל כשאדם עוסק בתורה, יש שתי סכנות. סכנה אחת, שהוא יהיה אדם ששייך לדיבורים ופחות למעשים. מה שקוראים היום מרחף. סכנה שנייה, שהוא יהפך לסנוב חברתי. לכן, עשה תורתך קבע. אבל אם אתה רוצה שבאמת זה יהיה תורתך, באמת תורה, זה תנאי אחד. שתהיה האדם שהדיבור אצלו מגיע למעשה, הלימוד, הערכים מגיעים אל המימוש, ושתהיה האדם שמקבל כל אדם במקום שבו הוא נמצא. ואם אתה אדם כזה שמדבר גבוה גבוה, אבל החיים שלו באופן ממשי במקום אחר, או אדם כזה שמזלזל באחרית, זה לא תורתך קבע.
זה טעות חמור. זה המרגלית של חכמי אבני. זה מה שהיה מרגלית בפיהם, כלומר, זה היה, הוא היה אומר, זה היה, הוא היה אומר שלהם, זה היה המוטו שלהם. עכשיו גם באו, לפי מה שאנחנו לומדים פה, ברור, למה זה דווקא חכמי אבני? כי ביבני נוצרה ישיבה הראשונה, אולי לא היסטורית, אבל ברעיון. ובישיבה הראשונה צריכים להנחות את התלמידים מהי התפיסה הנכונה. אז שלא תהיה מציאות שזה מין סנוביות רוחנית כזאת. שאני יותר טוב מאחרים. ולצערנו הרב, יש תופעה כזאת, שאנשים שלומדים תורה חושבים שהם יותר טובים מאחרים. ודאי. אתה לא מבטל את עצמך. אתה יודע את ערכך. אדם לא צריך לבטל את ערכו. הפוך, כשהוא מכיר את ערכו, הוא לוקח אחריות. נכון, אבל הוא לא מזלזל באחרים. שאלה טובה. אתה ודוד יכולים לעשות קואליציה עם השאלות הטובות האלה. באמת? איך יכול להיות? איך יכול להיות כזה פער בין תורה לפוליטיקה? יכול להיות כזה פער בין תורה למידות ודרך ארץ וקבלת השני? פלא גדול. כן, בבקשה. להמחיש את מה? אין פה טבלה. זה תהיה אדם שמטפל בחיי המעשה. ברמה הראשונה, פרנסה. אתה, יש לך משפחה, תדאג לפרנס אותה. מה, אתה נשען על אחרים? קודם כל ברמה הראשונית הזאת אפילו. אחר כך יותר עמוק מזה, מה היחס בכלל לחיי המעשה. אלה סוגיות יסוד חשובות מאוד. כן. ולכן אני מבין שהם בונים את העולם במקום שבו הם נמצאים. אבל מה הבעיה? אבל בואו נהיה ישרים רגע. מה, אם אנחנו מדברים על יושר, בואו נהיה ישרים. מה הבעיה? הבעיה שהרבה פעמים העולם נקרא לו הטבעי, כלומר, הפעילות שמתגלה בעולם הטבעי היא לא פעילות שיוצאת מתורה. היא פעילות שמתנגדת אפילו לחז ושם לתורה. אז אותו איש הייטק לא רואה את עצמו כנציג התורה בהייטק. הוא רואה את עצמו כהייטק. מה זה קשור לתורה בכלל? זו בעיה אמיתית. שהגענו למצב הזה. שזה נראה כאילו שני עולמות שונים לגמרי. למה רבי יהודה מתחיל בכבוד אכסניה שהוא כבוד תורה? למה בכלל החכמים מתחילים בכבוד אכסניה? אל תזלזל בכבוד אכסניה, אל תזלזל בצדדים החומרים של העולם הזה. כבוד תורה. הרי מדובר על הקמת ישיבה חדשה. לא, קודם כל, כבוד אכסניה. באתי לרב שלי לאכול סעודה. בסוף הוא אומר, תודה רבה לרב, איזה דברי תורה נפלאים היו בסעודה. רגע, ומה עם תודה רבה לאשתו, ואולי גם לרב שהכינו את כל המטעמים שאתה אכלת עכשיו? אז זה לא צריך תודה רבה. הוא חי בעולם הנשמו, תודה רבה. מה עם כבוד אכסניה? זה לא מצחיק בכלל. שכח, לא שם לב שהוא אכל פה 12 וחצי מנות. הוא שייך לדברי תורה רוחניים. רבותיי, אם זה היה מצחיק, היינו יכולים לצחוק. זה לא מצחיק בכלל. מה? אני בכוונה אומר דוגמאות קיצוניות. מה אתה חושב? אני יודע שזה לא ככה במציאות. אתה יודע מה? גם את זה פגשנו. אשריך אדם, שזה מוסר טבעי. יש פסקה בתחילת אורות הקודש, יש כמה פסקאות בתחילת אורות הקודש, ג' במוסר הקודש, שהרב קורא להם רש דבר, ראש דבר. אלה פסקאות היסוד. אומר שם הרב, יש מצב שהאדם מתחזק, נקרא לזה באופן מדומה, מתחזק בירת שמיים, וזה פוגם את המוסר הטבעי שלו. אומר הרב, איך אדם יודע אם עירת שמיים שלו היא עירת שמיים טהורה או פסולה? כך הוא משתמש, עירת שמיים פסולה. איך הוא יודע? אם הוא רואה שמאז שהוא התקדם בירת שמיים, הוא נהיה אדם יותר מוסרי, יותר חברתי. הוא רואה שהדרך ארץ שהייתה בו לפני כן מתפתחת. אבל אם הוא רואה שעירת שמיים הזאת פוגעת בדרך ארץ שלו, זה עירת שמיים פסולה. אתמול הייתי באיזשהו מקום בשיעור. נכנסנו שם לסוגיה חבל על הזמן. סוגיה מסובכת מאוד. היום אולי אחת האנשים שם העלתה את הסוגיה הזאת. על פי איזה כיוון אתה, באיזה כיוון אתה מתייחס לשנת השמיטה? ויכוחים בתוך המשפחות. אז אחד מבני המשפחה רוצה אוצר הארץ. השני רוצה יותר מחירה. השלישי לא יודע מה הוא רוצה, יבול גויים בכלל. נוכרים בחוץ לארץ. הם לא מוכנים לאכול אחד עם השני. עכשיו למה צריך להגיע לשנת השמיטה? לקשרויות, זה לא ככה? תגיד לו, אתה לא מכיר מציאות שאדם בא להתארח ואומר, אבל תשמעו, הבשר זה הכשר הזה. נא להכין את הכשר ההוא. העוגה זה הנפה הזאת. אל תבוא! מישהו הזמין אותך? זה לא מצחיק, זה בושה וחרפה. מה, אתה לא שמח לקשרות אצלי בבית? אין שלט. זה לא יכול להיות שקשרויות, ואפילו עד כדי כך זה מגיע למרכיבי מזון, יפרקו משפחות. ואני יודע מה אני אומר. בשנת השמיטה הבאה לנו טובה חס ושלום, זה עוד סוגיה עכשיו על הפרק. אתמול אמרה לי אישה, אתמול סיפרה לי אישה, שהמשפחה שלה מתפרקת על הדבר הזה. איזה ויכוחים בתוך המשפחה. ודרך אגב, הבן שמתווכח עם האבא, הוא בחור ישיבה. בחור ישיבה, אז הוא בא עם הכתפיים של הרב. תגיד לי, מה אתה בחור רוצה? הוא רוצה כיבוד הורים, הוא רוצה שלום בית, או שהוא רוצה את הוויכוחים המטופשים שלך, על יותר מחירה או לא יותר מחירה? מה יותר חשוב פה? אנחנו לא אמרנו, יש קווים אדומים. לא בגלל שלום חברה ושלום בית, אני אוכל חזיר אצל החבר שלי. ברור שלא. אבל בוא נעשה סדר, בוא נעשה פרופורציה. איך מגיעים? כשלא לומדים החכמי יבנה דרשו, אז מגיעים לזה. דרשו תרתי משמע, דרשו בדרשה ודרשו בדרישה. זה בדיוק הבעיה. אתה מכיר דברים כאלה? מכיר. דרך אגב, אני לא רוצה חד ושלום להכליל לזה, אבל יש... לא רוצה להגיד את המשפט הזה, לא משנה. לפעמים זה יכול להקיף המון אנשים. זה, 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 זה יכול להיות תפיסה דתית שלמה הדבר הזה. אני שם לא אוכל. הבן שלי במוסד הזה לא לומד. מה זה? זה רוצה כשרות בשר חתם סופר, וזה רוצה הגור, וזה רוצה הרב מחפוד, וזה רוצה... וככה עם ישראל מתחיל להתפצל. לא יאומן, אה? ברוך השם שאנחנו במקום נורמלי, שנקרא מכון מאיר. הכשרויות האלה חשובות, נא לזכור את מה שרב ציוד היה אומר, שכל כשרות היא כשרה. כל כשרות היא כשרה, אלא אם כן ידוע על, 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 על עיר מסוימת או על כשרות מסוימת שהיא בעייתית. זה משהו אחר. סליחה. זה גם חוסר השירות שלא שמתי לב, שאני פיפו הולך ליפול. לא, איזה תיקון גדול אנחנו צריכים בדבר הזה. סליחה, אני רוצה לתקוף עוד נקודה עכשיו. אני היום בהתקפה. מניינים בראש השנה. סיפר לי שלשום תלמיד חכם אחד, שבקהילה, אני לא רוצה לנקוף שם של עדה, עדה מסוימת, לא מרוקאים, אל תגידו מרוקאים, עדה מסוימת, יש איזה פיוט אחד שבצפון המדינה ובדרום המדינה שרים אותו במנגינה אחרת. אז פיצלו את המניין לשניים. כי את הפיוט הזה שרים בשתי מנגינות שונות.
זה
אני רוצה להתפלל בראש השנה כמנהג בית אבא. לא אמרנו, בית אבא חשוב מאוד. אבל אולי יש כאן עוד כמה שיקולים. אולי להתפלל בישיבה זה לא פחות חשוב. אולי להתפלל באיזשהו מקום שבו אתה שליח, כן, מינן, זה לא פחות חשוב. לא אמרנו, תוותר על בית אבא, אבל לא יכול להיות שאנחנו נהיה כאלה דבקים באיזה מין נקודות פרטניות כאלה, ואנחנו מאבדים את העיקר בכלל. ובימים נוראים, תפילות ימים נוראים, יש קהילות שלמות, חס ושלום, שלא רוצה להגיד מתפרקות, אבל איזה סכסוכים סביב הדבר הזה? ולא התחלנו לדבר על כל הקניות, של כל נדרי וכדומה על זה הדרך, לפתיחת ארון הקודש, לפרנסה. זה חבל על הזמן. זה חבל על הזמן. על זה בכלל לא דיברנו. על זה בכלל לא דיברנו. מה העיקר ומה התפל? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איך דני תמיד אומר בתפילה אצלנו במניין הספרדי בראש השנה ויום כיפור, כדי שאף אחד לא ייפגע שהוא לא עולה לכל מיני כיבודים, אני כל שנה לא עולה לשום דבר. זהו. אנחנו שוכחים את הדברים הפשוטים האלה. טוב, סליחה שאני קצת ככה נכנסתי להתקפה חזיתית על העניין, כי אנחנו צריכים לעשות תיקון בזה. זה לא יכול להיות שאנחנו נהיה אדישים לכל מיני עיוותים כאלה. אחד אומר לאיזה, לאימא שלו, איזה חסה, כן, החסה של המרור בפסח, או עכשיו, כן, גם צריך גוש קטיף לקראת ראש השנה. מה קנית? גוש קטיף? לא. אני לא אוכל. חוץ פעם שכמוך. אתה לא רוצה לאכול, א', אל תאכל, אתה לא עושה טובה. ב', יש לך בעיה, תקנה אתה את החסה, או תכשיר אתה את החסה, גם תחסוך לי עם העבודה וגם תהיה מבסוט. אלה סוגיות שאנחנו צריכים להתמודד איתן, אנחנו לא יכולים להיות אדישים לדברים האלה. טוב, בבקשה, מישהו עוד רצה כאן להעיר משהו מקודם? כן, דוד. יום שישי בערב, כלומר ליל שבת.
כן, לילה שבת.
בשבת עצמה.
ממש רצה שאני אהיה שם, וזה היה בהתחלה שאני הגעתי למכון, אמר לי, אתה מתרחק ממני, אתה לא מדבר איתי בכלל, אתה לא רוצה לבוא ליום הולדת שלי. התייעצתי עם הרב דובידון, מה לעשות עם זה? אמר לי, תשמע, זה לא מקום בשבילך להיות שם עם אייקות, לבנות וכל מיני דברים. אמר לי, אני אנסה להשיג לך מקום באזור, איפה שתישן, תבוא, תגיד שלום. ואם המשפחה לאחר מכן מגיע, תגיד שלום, שלום, תאכל את העוגה עם אחיך.
טוב, היה פעם מקרה יותר קיצוני מזה, שהיה פה מישהו מאחד הקיבוצים, אני לא זוכר מאיזה קיבוץ זה היה, והחבר הכי טוב שלו התחתן עם גויה. קיצור, אז החבר, אז הקיבוץ כזה שהיה בעל תשובה, שאל לי ללכת לחתונה. הרי הוא, כשהוא מגיע לקיבוץ, הוא הרב הראשי, לפחות. אחת הקיבוץ. נו, אם הוא בא לחתונה כזאת, הוא נותן הכשר לחתונה. מצד שני, חבר מגיל אפס, פסיק אחד. הוא אומר, הולך לחתונה? אז גם התייעץ עם הרב ביגון וכו', ואחרים. אז אמרתי, תשמע, לחתונה אתה לא יכול ללכת. אבל, או לפני או אחרי, תלך. כמובן, תעשה את זה בגבולות גזרה נכונים, כחבר. בסדר. לא יודע, לא חשבתי על זה, תאמין לי. זה לא התריד אותי, השאלה הזאת. עצם איזשהו רואה אותי, זה הברכה. זה תאמין לי שהוא יודע בדיוק מה אתה חושב על זה, ומה אתה מרגיש עם זה, ומה וכו'. מצד שני, אנחנו לא יכולים לעבור על קווים אדומים, זה ברור. זה ברור. בקיצור, מתוך, בואו נעצור, רק נקרא את המשפט האחרון ונעצור, הראשון ונעצור, מתוך שהנטייה לאחת הקצוות, אינה נכונה, על כן ראוי לחבב יישובו של עולם והעוסקים בו. מתוך שעל ידם, את המשפט הזה צריך להבין, יוכלו להחזיק מעמד תלמידי חכמים מיראי אור התורה. מה זה נקרא להחזיק מעמד תלמידי החכמים? כלומר, האם זה פה זבולון ויששכר? או שזה משהו הרבה יותר עמוק? האם הם יעבדו כדי לתרום לישיבות? זה הכוונה להחזיק? או שזה גדר אחר לגמרי להחזיק? טוב, יש מה לדון פה ויש מה לדבר פה. שנה טובה, קציעה וחתימה טובה, בשורות טובות.